האם אנחנו בעמוד 285, ב"אנחנו חייבים לנחם את ישראל"? איך? לפני כן? פה למטה? טוב, בואו נתחיל עוד פעם מלמעלה. וכאן צריך הדבר להיות כבר מתחיל מיסודו. יסוד המוסר הציבורי הישראלי, החפת של תוכנית החיים על פי השאיפה האלוהית שהם תו האבות, של רוממות החמדה לתכונה רוחנית עשירה ומפוארה, של לתכונה רוחנית עשירה ומפוארה כזו בצביון החיים הכללי, הוא צריך מתחילה לשוב אל ישראל. מתוך כך ילכו ויתעוררו למלוא קביעותם כל ענפי מצוותיה המעשיות של תורה וחוקיה, שעל ידם תשוב ותיכונן באומה האורה האלוהית הכללית במובן ציבורי גדול. והנה, אצל רבים מבני דורנו אנו מוצאים שאף על פי שמצד הירידה בהכרת תוכן נשמת התורה סרו מדרך השם, והם עשו דת וקודש, ולקחו להם את הדרך של כופרי האומות, בכל זאת, היושר הציבורי חי בקרבם באופן גדול ונשגב. ודבקים הם במצוות השכליות והמוסריות עד כדי מסירות נפש. למדים אנו שהכוח הכללי, האלוהי, של השפעת קדושת אבות לשמות דרך השם לעשות צדקה ומשפט, החל להתנער ולתת את פריו. ולמרות שאם נגיד לשמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט, זה מוסריות מהמקור האלוקי. לשמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט. ושם איזה מקור ואיזה אלוקי. זה הכל... מוסר אנושי, הומניסטי במקרה הטוב. או קצת נטיות לאומיות, חילוניות, ותו לא. אבל זה לא קשה לנו, כי הוא הדבר שאמרנו. כוח, שם השם, שם הוויה, הוא מתחיל להתנוצץ אצל האבות בתודעה של קל שדאי. באותו מימד, באותה מסגרת של מוסריות שהיא מסוגלת להוות את הבסיס אל התוכן אידיאלי האלוקי. ולעולם, עצם זה שהתעוררה התודעה המוסרית, ולו במובן החילוני שלה, אבל אם באמת המקור שלה, מבחינה פנימית, מהותית, היה חילוני, זה לא היה מתעורר. כי מוסר של חול, איך אומר הרב, ואני אקרא לכם את זה, מוסרות אחרים. המוסר של כפירה אינו כלום, מפני שהכפירה בעצמה היא הפך הצדק והמוסר היסודי. ונמצא שהכופרים שהם בעלי מוסר, נובע מוסר לא מכפירתם, אלא מהקיים מהכרת האלוהים הגנוזה בעומק נפשם, שהם אינם מכירים אותה. לא באמת יכול להיות אדם מוסרי והוא כופר. זה פשוט תרתי דסתרי. כי אם הוא כופר, אז הוא לא מוסרי, כי האמת היא שהכפירה עצמה זה למעשה לא מוסרי, בכל המובנים שבעולם. הן במובן הכי פשוט, אני יודע, זה התרבות של העם שלך, זה הערכים של העם שלך. אתה בז לזה? אפילו ילידים בגיניה הם לא בזים לפולקלור של העם שלהם, מתי שהפולקלור שלהם זה לרקוד ערומים ולתופף עם סמים. זה הפולקלור, אז הם מכבדים את זה. כי זה של העם שלי, זה הזהות שלי. אז פה עכשיו מדובר על מורשת של מאות דורות, אלפי שנים, זקן העמים. לא מעניין אותך. אתה קורא לעצמך מוסרי, יכול לקרוא לעצמך מה שאתה רוצה, אבל הביטוי הזה שאתה קורא לעצמך מוסרי, זה הדבר הכי לא מוסרי שיכול להיות. כי התנהגות כל כך לא מוסרית, ואת קוראת לעצמה מוסרי. אז זה פשוט. או מאספקט אחר, לא מהאספקט, מהאספקט הלוגי הפשוט שפרסתי פה עכשיו, או שהרציונלי הפשוט שפרסתי פה. אלא מאספקט של הקריטריון למעשה מוסרי. זאת אומרת, במה אתה מוסרי? מה עושה אותך למוסרי? אתה אומר, אני מוסרי, מוסרי. אני לא מאמין, אבל אני מוסרי. מה מוסרי? מה עושה את המעשה למוסרי? כי אתה חש ככה, גם היטלר חש ככה. עם האינדיקציה, עם התחושות הפנימיות. אז קיצור, אז הנאציזם זה מוסרי, ואתה מוסרי כמו הנאצי. לא, זה מה שרוב בני אדם, רוב בני אדם מה? אתם יודעים איך שכיום מנסחים את זה, הטיפוסים המבריקים, האדם הסביר, האדם הסביר, מה שחש האדם הסביר, או מה שחש האדם הנאור, או מה שחש האדם המבריק, וכדומה ועוד. נו, בקיצור, זה מיותר. מיותר בכלל להתייחס לבדיחות העצובות האלה. היא 3 נקודות. על כל פנים, והיה ואין היגיון ברור, בחין, נגיש, שקוף, כמו מושג מדעי, הוא לא יכול לעבוד לך קריטריון למעשה מוסרי, אז זה שאתה טוען שאתה מוסרי, אז בוא נגיד, גם אתה לא מוסרי, כי זה מעשה לא מוסרי, אדם שלא יודע מה ההגדרה למעשה המוסרי, מה הקריטריון למעשה מוסרי, שהוא קורא לעצמו מוסרי, זה אבסורד, אין משמעות למילה. ואדם שהוא לא מוסרי, שקורא לעצמו מוסרי, זה מעשה מאוד לא מוסרי. שוב, חוזר לאותו טיעון מהסיבוב קודם. אז זה אבסורד. חוץ מזה שזה לא מוסרי, זה גם טומטם. אז מוסר של כפירה אינו כלום. אחיזת עיניי. חוץ מזה יש טיעון שלישי. היינו בעיתונים. מה קורה ל-so called מוסר. מוסר. מוסר והומניות. בסוף הם נראים ככה. בשם המוסר הם צועדים בכל מיני מצעדים. מוסרים. ועד רבה שמי שלא מתאים לסדומיות שלהם, אז הוא לא מוסרי. זה כל הנעת גלי קול. מוסר של כפירה אינו כלום. עכשיו, אחר הדברים והאמת הטריוויאליים האלה, עדיין אתה מגלה אנשים, והם מוסריים, זאת אומרת מוסריים, טובים טוב, טובים צדק, טובים הגינות, יושרה, ויש להם איכות אנושית בולטת לעין, שכל בן אדם, על פי קריטריון מוסרי שכלי, אמוני, יודע שהם מוסרי, אבל הם לא דתיים. ואם אתה מכיר טוב את החברה, אתה מכיר כמה אנשים כאלה שהייתי מתגעגע, אם היית רואה כמה מגדולי האנשים שאתה חושב אותם תמיד תלמידי חכמים, גדולים, הלוואי שהם היו באיכות אנושית כמו הטיפוסים האלה. ויש. אז איך? על זה אומר פה הרב. אז דע לך, והיה והוא מוסרי. ומוסרי, עכשיו בוא נחזור לענייננו ממש. והיה ויש פתאום, בוא נגיד, ההורים שלהם, ההורים, לא יודע הם, איזה נכסים גבוהים הם היו מבחינת המוסר האוטונומי. אולי היו שומרי תורה ומצוות. במהותית, תרבותית, ודאי יש בזה אלמנט מוסרי. כי הגובה המוסרי של בן אדם, שכל מה שמניע אותו זה המחשבות, שכווה שהקדוש ברוך הוא לא יעניש אותו, והוא צייתן גדול למה כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אני לא יודע עד כמה האדם הזה מוסרי. כל פנים הוא מוסרי בצורה גרעינית, בסיסית, רמה נמוכה, והוא מאוד דתי. והדתיות שלו עושה אותו מתנהג באופן מוסרי. אבל זה לא מוסר אוטונומי. זה לא מוסר שמעיד על איכותו האנושית. הוא כבן אדם לא ברור כל כך איכותו האנושית. אלא הוא בתוואי מאוד איכותי. הוא בתוואי איכותי של תרבות איכותית והגות. מוסרית וכדומה ועוד. ומכל מקום, בניהם פתאום, אין להם את הממד הדתי. הם לא צייטנים, לא מעניין אותם לדבר עולם הבא, גם לא תקוות עולם הזה. אלא מתנהגים ככה, כי זו האמת. זה אדם מוסרי. מאיפה זה צץ? מאיפה זה צץ? יש פה התפתחות, יש פה אבולוציה, יש פה מימד שבאיכות התרבותית, האנושית, הנפשית, של דורות קודמים לא היו. מאיפה זה צץ? מסוד האמונה באבסורד? כי אני לא מאמין באלוהים, לכן אני מוסרי. זה טירוף. כי זה נכון שבן אדם, יש רוב בני אדם כאלה, הם לא שמים לב למשמעות של מה שהם מדברים. הם חיים ככה. אבל ישנו עוד כלל. הכלל הוא מתנסח בלשון שלמה המלך, גם הנפש לא תימלא. מה שהשכל לא קולט, הוא לא יכול לעשות חשבון, יש אינסטינקט נפשי שהוא יודע את מה שהוא מבקש, ויודע גם לגזור מסקנות שמה ששכל מבריק של הרב קוק היה גוזר אחרי 300 מהלכים, האינסטינקט הנפשי של כל אדם גוזר את זה מהר, ומיד. כמובן שהוא לא יודע להסביר את זה. והיה ויש באדם איכות מוסרית, בוא נגיד, יש שם את ההגות הנפשית שאומרת שיש לזה משמעות. זאת אומרת, יש טעם ויש ערך, וזה נכון. אגב, זו הסיבה שרוב מה שהרציתי לכם מקודם, בדקות שהרציתי מקודם, למרות שתעקבו אחרי מה שהרציתי, לוגיקה צרופה, דברים טריוויאליים, אין מישהו עלי אדמות שיכול לחלוק על מה שאמרתי. פשוט. אחרי זה יש עוד קביעה. תראו שחוץ ממני, כמעט אף אחד לא מדבר כמו שאני מדבר. ויתרה מזאת, כשתגיד את מה שאני אומר לפני כולם, כולם חושבים, לאן זה לא נכון מה שהוא אומר. כל פנים, הגישה הבסיסית היא, זה לא יכול להיות כל כך קיצוני. זה יכול להיות. אבל אין תשובה. אבל תשובה נעוצה ברובד שעכשיו אני מדבר עליו. כי הנפשות, אין להם תשובה ברובד הרציונלי, אבל יש להם תשובה ברובד האינסטינקטיבי. וזה מה שהרב מדבר פה. כי הנפשות יש להם תובנות אחרות. אם באמת הם היו כופרים, הם לא היו מוסרים. והמימד הכפירה האמיתי שמחלחל אליהם, זה הולך וממסמס את המוסריות שבהם, ובדורותיהם אחריהם. אבל מכל מקום, המימד המוסרי שאומנם עדיין שורד, הוא לא נעוץ מהאבסורד שבעניין. בטח לא מתי שהמגמה הזאת גואה, מבחינה תרבותית או עניינית. כי מסוד האבסורד אין תעצומה, אין כוח, אין מוטיבציה לזה בכלל. ואתה לא יכול להכחיש שמבחינה תרבותית, סטטיסטית, מתרבה העניין המוסרי, האידיאלי. אנשים נהיים, כמו שניסיתי לצביר לכם מקודם, מה זה מוסרי. אני לא חושב שאדם דתי הוא בכך מוסרי. כל פנים, אם הגדרת המושג דתי, זה עושה את רצון האלוהים. כי צריך לברר מה הוא מבין במילה אלוהים, ומה הוא מבין במילה עושה את רצונו. לפעמים תגלה שאני לא מסתתרת מאחורי זה שום דבר, חוץ מאשר נטייה צייתנית קטנה ועדרית, ואדם פחות או יותר נפרד. זה לא הישגים מוסריים גבוהים. לא אומר שהוא לא מתנהג בצורה מוסרית. אבל האיכות האישיותית שלו היא לא מוסרית. היא טובה, היא בסדר, יהודי טוב, יש המון יהודים כאלה, אבל אדם מוסרי זה אדם שלא בגלל חשבון, אלא בגלל, אתם מבינים, כמו שהרב צבי יהודה מחנך אותנו על אברהם אבינו. אתה רואה שלושה ערבים, ואתה יום שלישי למילה, וזה חם, וההיגיון והגוף אומר, יאללה, שרק עכשיו לא ינדנדו לי במוח. ואז הגישה היא שירגישו טוב. לא בגלל שיש מצווה בסעיף הזה וזה שולחן ערוך, והקדוש ברוך הוא צילה אחד דומה ועוד. לא, הקדוש ברוך הוא רק רגע, יש אורחים. בואו, תרגישו טוב, לב טוב. זה נקרא מוסרי. זה מה שנקרא ישר. האבות נקראו ישרים. זה מה שהרב קורא מוסר ישר, לא מוסר כובש. אני קורא לכובש לא מוסרי, אני קורא לו דתי. אבל מוסרי זה המצב שכל המציאות של התורה חותרת להביא אותנו אליה. והממד הזה, אז בסדר, ברמה הרציונלית הוא לא יודע להסביר את הקשר לאלוהים. או ליתר דיוק, אין הסבר לקשר לאלוהים. כי אם יש אלוהים, אז אין מוסר. כי יש סוג מסוים של אלוהים שהוא סותר כל מוסר. יש תובנות מסוימות במושג אלוהי, שהוא פשוט מונע מיכולת התפתחות מוסרית. אבל מה שהשכל הוא לא מבורר במושגי האמונה, התיאורים, ונשאר מושגים, נשארים מושגים דתיים מאורפלים, שהם שומרים על איזה מסגרת מסורתי דתית, ומובילים אל מה שבסיכומו של דבר צריך להיות. מכל מקום, האינסטינקט הנפשי המוסרי, הוא כבר תופס את המושג אלוקים, כמו שבאמת התורה מדברת אליו. כמו שעומק הכוונה. רק פה יכול להיווצר קונפליט בין המצב התרבותי והמסורתי והמושגים המקובלים והתובנות שיש במושגים המקובלים, שהם לא הולכים במישור אחד עם התביעה המוסרית שהולכת וגועה. והתביעה המוסרית שהולכת וגועה זה כתוצאה מתובנות אינסטינקטיביות קולקטיביות שהן גועות. בואו נקדם תהליכים. אתם שמים לב על מה אני מדבר. אני מדבר פה על מאמר הדור כמובן. על איסורים מרקים. ובוא, עכשיו אנחנו מסתכרנים אל הסוגיה שלנו, הולכות וגועות תובנות קולקטיביות מהאבות, ממשה רבינו, ממוסר הנביאים, ממה שתורת משה באמת זאת, לפני החורבן, ושישליך משמיים ארץ תפארת ישראל, ועבדה אמונה נכריתה מפיהם, ואתה את הדעת מסת ומסך מכהן לי, ותשכח תורת אלוהיך, ישכח בניך גם אני, וימים רבים לישראל אלו אלוהי אמת. פתאום גואה תודעת מעמקים מלפני אלפי שנים, של משהו אותנטי. אבל זה מתלבש במין אינסטינקט מוסרי. אבל בשכלים אין שם כלום. כי דורנו דור נפלא, דור שקולות עם מהון, אבל בפועל אין בו כלום. זאת אומרת, מה שיש לו בראש, אין לו ראש. אז במסגרת זאת, אז הוא לא יודע להסביר, אבל הוא רק נדחף. והנה בא בעל הראייה הגדולה, הוא אומר, רגע, רגע, אנחנו יכולים להכחיש, מתעוררת פה תביעה מוסרית. תגיד, היא מאוד מינימלית. תגיד, והיא מאוד דומה לדברים שראינו בכל מיני תרבויות אחרות, אצל כל מיני יחידים פה ושם, או כל מיני הוגים, מוסריים, הומניסטיים, כדומים לא. לא. אצלנו המבט הוא אחר, זה שהכל הולך ומסתכרן באותו זמן עם התביעות של אורך שנים לא מצאו מקום בלבבות, ואם מצאו מקום בלבבות זה היה שום דבר טוב, לא בשם שום דבר טוב, אלא בשם התפרקות מכל דבר טוב, וגם התפרקות ממוסר. אבל פה זה לא כך. יש פה התעניינות גם בשכל, התעניינות גם במוסר, והתעניינות גם במסירות נפש על ערכים, עד כדי, זה לא עניין של משחק. כי זו אמת החיים, שמוכנים גם למות למענה. זה משהו אוטונומי. ואם זה יתעורר מ... אינטראקציה בין שני זרמים של קריסת המערכות התוך יהודיות וצמיחת מערכות חיצוניות, אבל עדיין צמיחת המערכות החיצוניות שמצאו תעודה דווקא בצדדים החיוביים שבלבבות, זו הצעת השם. זו הצעת השם שהכל הולך ונסגר לאותו מבט. באמת מוסר האבות מתחיל להופיע בנשמה הכללי, וצומח מלמטה למעלה. נו, הצמחים עדיין זהירים, יש כל מיני תופעות, יש ודאי דברים שליליים, אבל זה כבר ברור שזה שם השם. אבל הם מכחישים את שם השם. זה מרגיז אותם שאתה מתחיל להלביש להם את שם השם. טוב, זה לא מעניין מה שהם מבינים. כי זה התוכן של ההסתכלות הזאת, היא הגבה למעלה מהיכולת האינטלקטואלית שלהם. גם למעלה מהיכולת המוסרית שלהם. כי זה לא במישור הפסיכולוגי שלהם, זה במישור המטה-פסיכולוגי קולקטיבי של מה שמחולל את כל ההיסטוריה כולה, של כל הדורות האלה. זה המבט וזו הוודאות. ובמסגרת זאת, יש פה אמונה טהורה, מכמה מובנים, עוד יותר טהורה מאשר האמונה הזאת שמוברכת בפי כל, וקוראים לעצמה מאמינים. אמנם הכל פה ההפך על ההפך, דור תהפוכות. בנים. על כל פנים, יש להם הכרת אלוקים הגנוזה בעומק נפשם, שהם אינם מכירים אותה. אז מי מכיר אותה? הרב מכיר אותה וההיסטוריה תכיר אותה. איזה היסטוריה? איזה זמן? היסטוריה של הקדוש ברוך הוא. בעשרות או במאות השנים הבאות, זה יהיה ברור. סליחה? באיזשהו מקום, במוסר הקודש, בראש דבר, בראש דבר, מוסר הקודש, באיזשהו עמוד. עמוד חפדלי. יש דברים דומים מאוד נורא באורות התורה, בטח מי מכם חושב על זה, אז הוא צודק. ויש עוד מקומות שהרב אומר את זה כמובן. על כל פנים, נחזור לענייננו. זה היה הרחבה קצת לזה שהנה ברור שהכוח הכללי האלוהי של השפעת קדושת אבות לשמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט, כן? כי זה דרך השם לעשות צדקה ומשפט. טוב. מאחר שהכל פה בא בדרך של תהפוכות, אז כמו שדיברנו בשבוע שעבר, צריך לקרוא את המפה היטב. זה מתרחש, וזה מעיד על פוטנציאל. אז קדימה, לפשיל שרבולים, להתחיל לעבוד. זו המשמעות של העניין. ולא המשמעות, להירגע, זהו. אין, עלינו על האוטוסטרדה מכאן ואילך, הדרך חד כיוונית. מה פתאום? הרב לא אמר את זה. נכון שתוצאות הדרך הן חד כיווניות, זה נכון. אבל איך תגיע לתוצאות הדרך? ומה היא בדיוק הדרך? יש המון דרכים, המון 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 דרכים אופציונליות להגיע אל מה שוודאי נגיע. הירידה המעשית של קיום המצוות והשפלת ערך האמונה והקדושה בכללה באה לא מפני שהנטייה הנפשית זרה מיסודה לתוכנה הפנימי של קדושת המצוות והורה האלוהי של האמונה. בדיוק להפך. עוד פעם, הנפש היא זרה למצוות, היא זרה לתורה, וזרה לקדושה. אבל היא איננה זרה ביסודה, הנטייה עצמה זרה, יסוד הנטייה הוא לא זר. ויסוד הנטייה הוא לא זר לתורה ולמצוות ולקדושה. יסוד הנטייה הוא כן זר לתורה ולמצוות ולקדושה. הגלויה. אבל יסוד הנטייה הוא לא זר לתוכנה הפנימי של קדושת המצוות והורה האלוקי של האמונה, התורה וכו'. אתם מבינים? נשמת התהליך היא אחת עם נשמת התורה, נשמת האמונה, נשמת הקדושת אל המצוות. המגמה שהתורה חותרת אליה, המגמה שהאמונה חותרת אליה, המגמה שהמצוות חותרות אליה, זה המגמה שהנשמה שמחוללת את התהליך, לא התהליך, נשמת התהליך, המיני הפנימי של התהליך, גורם אותו. שם זה מאוחד. במישור הממשי יש קונפליקט כפול. כי הקדושה היא זרה לשני דברים. היא זרה למה שיש במוחות של האנשים הפועלים, וזרה גם למה שיש במוחות של האנשים שהראשונים פועלים נגדם. כלומר, היא זרה לכיוון החילוני, וזרה גם כן לכיוון הדתי. הם שניהם לא ממש. כי שורש הקדושה נמצא במקום אחר. הן של מה שנמצא במוחות של הדתיים, והן של מה ש... בטח, הן של מה שנמצא במוחות ומתנהגות של ה... נקרא להם עכשיו צורך בהירות, חילוני, כי המילים מאוד לא מוצלחות. אבל השורש של הנטייה שמניעה את ההתנגדות, זה הציפייה אל המטרה של האמונה, המטרה של ה... מצוות, המטרה של התורה, זה ממש אותו דבר. זה בעצמו מה שיוצר את חוסר התאמה, גם מכיוון אחר. חוסר התאמה הממשית שהוא כבר לא טוב. יש חוסר התאמה בין אלה שבשורש נשמתם מבקשים גדלות, ובפועל מתנהגים באופן כל כך קטן, עד שאפילו את הקטנות המסורתית אין להם. אבל הם זרים. טוב, בלי הפשטות. איך שזה כתוב, זה ברור. העיקר לשים לב למה שהוא אומר. הירידה המעשית של קיום המצוות והשפלת ערך האמונה והקדושה בכלל, באתה לא מפני שנטייה נפשית זרה, מיסודה, לתוכנה הפנימי של קדושת המצוות והורה האלוהי של האמונה, אלא מפני שתוכן העבודה האמונית היה מוכרח להופיע במשך זמן הגלות. זה לא עצם העבודה, אבל ההופעה של העבודה. זה לא עצם הדת, אבל הצורה של הדת במוחות של הדתיים. וזה גם לא אשמתם של הדתיים. זה פועל יוצא, כשאתה שוכב בקבר, אתה רוצה שתצא משם מלא גמישות גופנית וויטליות וריחות טובים. זהו. אז היה מוכרח להופיע במשך זמן הגלות בצורת החיים הפרטיים. זהו. שכינה בגלות. כנסת ישראל היא כבר לא מופיעה ככלל, לא מופיעה במובנים העליונים של האמונה, אלא מופיעה כפי מה שהחיים, הבלתי חיים האלה, של המוות הגלותי, יכול לשאת איתו, והיכולות הנפשיות והרוחניות של האנשים יכולים לשאת איתם. וזהו. ופלא הפלאים, שהתוכן הזה שהשתפלה השכינה האלוקית, שימרה את העם, והבליטה בזאת את נצח ישראל, ואת הקדושה העליונה שעומדת ביסוד מעמדו המלא של העם. שאדרבה, בזמן הגלות גילה את הפן הנצחי שלו. אבל לא מבחינת קונקרטיות המחשבות, לא מבחינת קונקרטיות הרגשות. אלו הם שרידים, הם שרידים, הם עצמות יבשות או תרבד של ריקב. המטען הגנטי נמצא שם. זהו. אבל זה גופה. שרידי גופה. וזה המצב של היהדות בגלות. מישהו אשם? אף אחד. או שכן. פרשת השבוע אשמה. משם זה מתחיל. והם עשו בארץ חמדה. ואחר כך זה תהליך שהולך וגורר את עצמו, על כל פנים, מוביל עד לכך שאבותינו חטאו ואינם, ואנחנו אבונותיהם סבלנו, כך עושה רושם. כן. אתה צודק. מכל מקום, שני דברים אני אומר. אחד, שאתה צודק. בית, שגם זה מיעוט העבודה. ממתי התחיל מיעוט העבודה? מיעוט העבודה מתחיל מספר שופטים כבר. ויקום דור, אשר לא ידע את השם ואת המעשה אשר עשה לישראל. הסתכל שם במלבים, הוא אומר, לא ידע את השם על ידי לימוד. וגם את המעשה אשר עשה לישראל, כבר היו הנחדים של אלה שראו שמש בגיבון דום וכדומה. אבל משם כבר מתחילה הרשלנות ביחס לענייני אמונה, והסברה למה לא צריך ללמוד אמונה וכדומה ועוד. מה שזה מסורת כנראה מובנית חזק, חזק, חזק ברוח ישראל. מאז ועדנה. אז טוב. ועוד הערונת, שאני לא חושב שהרב חולק על הדברים שאמרתי פה. סך הכל, זה מה שאני מבין מהרב עצמו. אבל בסדר. הרב הוא רב ממדי, גם צודק, גם מה שאתה אומר צודק, גם שאני אומר צודק. כולם צודקים ועוד כמה דברים צודקים. מסתם אפשר להסביר שהיו לומדים אמונה, היה ממתן את הרעה, היה שומר, לא היו צריכים להגיע למצבים כאלה של הכפירה, של מיסה, מהקמת מוסדות, של מאות שנים, שעניינה מחיקת שם שמיים. לא היינו צריכים להגיע למצב הזה. אז זה הגיע מצב כזה שהוא עם זהב ושונה הכתם הטוב, עד שהדרך לחזור בחזרה לשקם את המעמדים שלנו זה על ידי הרמת יד בתורה. זה דבר היום מנורא. אז בקיצור, כל שלב של הדרדור אפשר היה לעשות אותו אחרת, שום דבר לא היה. אז עוד פעם, מפני שתוכן העבודה האמונית היה מוכרח להופיע במשך זמן הגלות בצורת החיים הפרטיים שלמטה מערך המוסר הציבורי, שלפתע הולך ומופיע בתור תביעה נשמתית בנשמת הדור, בנשמת האומה, שיחידים חשים את זה יותר, ואחרים חשים את זה פחות, ואחרים מושפעים מזרם העניין, מכל הנסיבות שבעניין. על ידי התגשות שמאומל, סמיכת בניות אבטוריטטיות, בקלות הדעת. וזה ההמון הרחב, שם הוא תמיד חי. אבל מכל מקום, השורש שמחולל את כל הזרימה לכיוון הזה, קודש קודשים. ומה שמתראה, בתאומת התמו. כולו הפך לבן, תאור. שבעצמותו, הוא מלא ברוח השאיפה האלוהית העליונה, לא פחות. ואם כך, אז אם זה הסוד, אז בא הרב, בא הכהן הגדול ואומר, טהור. לא להתבלבל. בשלישית אני אומר, בפעם השנייה היום, פעם השלישית משבוע שעבר, לא להתבלבל. מה שטהור זה לא המציאות הפיזית, המציאות הפיזית מצורעת. והיא צריכה לעבור בסדר עוד סדרי כפרות, והשם יעזור. וירחם. אבל המהות טהור. שורש העניין טהור. שורש העניין שמחולל את האסון שלנו. המציאות הממשית זה אסון. זה לא דבר שאפשר להגיד עליו הן. זה דבר שהוא ברור מאליו, שצריך לצאת ממנו. ויפה שעה אחת קודם. אבל לא הנקודה שעליה הרב פה נלחם, איך נלחמים, איך ניגשים אל תורת הלחימה. האם מתוך ייאוש לעצור את הרכבת המדרדרת, או בדיוק להפך, מתוך הוודאות המוחלטת, שהניצחון מובטח, בגלל שהשורש של עצם האסון, עצם האסון הוא אינדיקציה למצבנו הטוב. אז הוא מתאגן עמוק בנשמה, עמוק בנשמה שהתחילה לתת את רישומה, והרישומים הראשונים שלה הם שליליים מאוד. ואחר כך מאוד מאוד, וכן הלאה. אבל השורש, טוב, מלא ברוח השאיפה האלוהית העליונה. עכשיו, מה נותר? להשית עצות מנפשנו. איך? איך יוצאים מהפלונטר הנוראי הזה, הסתירה האינסופית הזאת, בין המציאות הנשמתית, ככל שאתה עולה פנימה יותר, זה יותר טהור, ובין המציאות החיצונית, ככל שאתה יותר חוצה, זה יותר טמא. ואיך פותרים את הקונפליקט הזה? ואת הצרות שהלכו ויווצרו עוד יותר ועוד יותר כתוצאה מהקונפליקט הזה. זה בעיה שהרב לא מתייחס אליה במאמר הזה. ודומני, זה עמל לא קטן צריך כדי להצליח להוציא תורה ברורה ומבונה מכתבי הרב. כשאנחנו באים להגיד, נו, אז מה הצעות? הבנתי. אתה מלמד אותנו מתוך איזה רוח לגשת לדברים. אבל עכשיו, ומה עושים? שאלה גדולה. זאת אומרת, לא, הרבה יותר קל לשמוע בכתבי הרב מה חושבים, או איך ניגשים, או איך שואפים, או איך מאמינים, מאשר לקבל תשובה על מה עושים. לא שאין תשובות, אבל... דומני שבכתבי הרב זה מה שנקרא מחלקה שנייה. זה סוגיה... זה גם כן, גם בזה צריך לדון, אבל בזה פחות או יותר הוא משאיר לאחרים, עושה רושם. אבל הוא נלחם על מה שכנראה אחרים לא יודעים לעשות טוב כמו שהוא יודע לעשות. לברר את המהות, לברר את פגישת היסוד, לברר את המבט, את האמונה. מתוך כך, אופציות היה נוהג להגיד פרטים. בחיים שלנו פרטים זה הנקודה הקריטית, אבל מבחינה מהותית, מבחינת הרב, מבחינת הרב ציודע, זה פרטים. פרטים. זה נושא גדול, צריך לעבוד עליו, ודאי, אבל קודם העיקר, אחר כך ניגש לפרטים. כנסת ישראל בכללה היא כבר מנוקה מאבון, והמך כולם צדיקים, לקחה מיד השם כפליים בכל חטותיה ומלאה צבאה ונרצה אבונה. הנבואה הזאת התקיימה, על החתום הרב קוק. זהו, אני השם דיברתי ועשיתי. מה שיתרחש, זה, מה שיתרחש עד הנקודה הזאת, לגבי הפסוקים האלה, כבר התקיים. עכשיו יש עוד פסוקים. יש עוד פסוקים, בסדר? לא נגמר לנו ציפיית הישועה, לא נגמר לנו, ואם נגיד גם נגמרה ציפיית הישועה, נגיד, מה שלא יכול להיות, אבל נגיד, נו, אז אנחנו בתקופת הישועה, אז מה, אז אין מה לעשות? מה, הישועה זה מצב שבו סייסטה, שוכבים עם רגליים למעלה? מה? בזמן ישועה, אז יש הרבה מה לעשות. אבל שלא לדבר על זה, שגם אם חלק מהנבואות התקיימו, זה לא אומר שעוד חלק מהנבואות עדיין לא התקיימו. אנחנו עדיין עסוקים ומצפים שהתקיימו. ומכל מקום, מתחיל להתקיים. והשורות האלה התקיימו, נקודה. אנחנו אומרים, לא התקיים עוד, כי אתה לא יכול לפרוע פעמיים צ'ק. אתה איננו רואים בעינינו, גם ענה בעינינו, כמו שה... זה עינינו של הרב, אתה איננו רואים בעינינו. מי שיש לו את העיניים של הרב, אז עין בעין, נראו בשביל השם ציון, כמו שהרב ציודה היה אומר. מכוונים את העין שלנו מול העין האלוהית, אז רואים? עין בעין. זה כמו פנים בפנים. לומדים איך להסתכל, רואים. ומי שלא רואה, יש לו בעיה. שיקנה משקפיים מבעל הראייה. ואתה איננו רואים בעינינו, שאם תקום האומה הישראלית בגאון עוזה להיות לאומה חיה ואדירה, מנהגת את עצמה ומתייחס ביחס לאומי לכל העולם, תהיה תכונתה בתכלית המוסר והתיקון. זה יהיה בסדר, כמו שדיברנו בשבוע שעבר. הפרופסור מבטיח, הכל יהיה בסדר. אל תדאגו. שריה לא יהיו סוררים וחברי גנבים, אוהבי שוחד ורודפי שלמונים. יש פה את כל הכוחות להגיע למצב הזה. ואין סיבה שזה לא יקרה. לפעמים קוראים דברים בלי סיבה, אבל בסדר, אם קוראים בלי סיבה, אפשר לתקן אותם בקלות יחסית. זה מה שנקרא נגעי עור ולא נגעי בשר. זה דבר חיצוני ולא מהותי. מבחינה פנימית, הנתונים הם אופטימליים, פשוט אופטימליים. עכשיו, לפעמים מחשבות נוגעות במיוחד, מאחר שהנתונים הם כל כך טובים, אז למה תמיד יש כישרון לעשות את הדברים שיכולים להסתדר פשוט, לעשות את המסובך? זה גם כן כישרון ישראלי מיוחד, גם את זה נקבל. אהבת הצדק והיושר החברתי מבצבצת ועולה. אתם רואים? עוד פעם. אהבת הצדק והיושר החברתי. האישי, המשפחתי, גם. אבל קודם כל, חברתי. חיי הבית והמשפחה, זה כבר אולי אתה לא רואה שזה מבצבץ ועולה. היושר החברתי, אתה רואה אותו בעליל. הבית והמשפחה, בליינד. זה דבר עם פוטנציאל טוב מאוד. פוטנציאל טוב מאוד. תגיד, הנה, אתה רואה? הוא לא אומר את אותו דבר. חיי הבית והמשפחה נכונים הם לעמוד על בסיס נכון ונישא בקדושתם. בהערה חזקה ומהירה יפה המרגלת את העין לראות איך שכל התכסיס הגדול והארוך של כל המצוות השמעיות שבתורה נדרש ומתאימו להשלמת השאיפה האלוהית המוסרית הגבוהה המיוחדת בישראל והפועלת מתוכו על כלל המשפחה האנושית, מוכנת מיד לפעול זרם גדול של תשובה שלמה, אפילו ודווקא מהפושעים והמורדים יותר נלהבים, שרק השקפות אידיאליות מוטעות הובילום למרחק. וידחום חוץ ממחנה ישראל, וחסרון הערות אדירות של הרוחמה האלוהית מצד פנימותינו גרם את השלמת ההשחתה, ובן ציון גאול שופף ששב יעקב. טוב, זה משפט קצת גדוש יותר. אבל הנה, אנחנו כבר רואים בעינינו שהערה חזקה ומהירה יפה. אז זה הערה חזקה ומהירה יפה. הערה, הזרמה נשמתית. זה הגדרת המושג הערה. הזרמה נשמתית. הזרמה נשמתית של מי? הנשמה של מי? מה אתם אומרים? של כנסת ישראל. כנסת ישראל שהתנערה לתחייה ביחס לרצון של הדור הצעיר, יש פולס ראשון. הערה נשמתית ראשונה של כנסת ישראל, של נשמת האומה, היא מתראה בתופעות האלה, שמפורטות פה, ואחרות מפורטות במאמר הדור ובעוד מקומות. גם זה צריך לשים לב, לא אמרתי לכם את זה כל כך ברור שבוע שעבר. אבל פה הוא אומר דברים שהוא לא אומר במאמר הדור, במאמר הדור הוא אומר דברים שהוא לא אומר פה. אבל מן הסתם, זה מלמד אותנו את העיקרון שהוא תמיד נכון בכתבי הרב, שדברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, ודברי תורה דודים זה לזה, כתבי הרב זה מאוד בולט. אתה לא באמת יכול להבין את כתבי הרב, או להגיד משהו באחריות, עם משקל, כתבי הרב, אם אתה לא בקיא בכל כתבי הרב. כי אתה פשוט עלול להגיד דברים מביכים, וכבר אני, היסטוריה שלי, הראתה את זה, אני, זאת אומרת, אני ראיתי את זה במו עיניי, ש... הקונקרטי שאני חושב עליה, זה תמיד רחב, שאני לא אגיד לכם את שמו, גדול, גדול, גדול וחשוב, כתב מאמר, עם טרוניה גדולה, הביא איזו פסקה מהרב, באיזשהו מקום, אמר, מה מסתדר עם הרמב״ם, ועם האמונה שלנו, ועם זה, וכתב מאמר חשוב, פרסם בעיתון. זה פשוט היה ביזיון. כי פשוט מביא פסקה במקום אחר, ולא הגיע אליה פשוט, טכנית לא הגיע אליה. והרב מסביר את קיצור, נפלו כל טענותיו לא בדיוקים, בפירוש. אז זה מה שקורה, שאתה חושב שהבנת מה שהרב אומר, בגלל שהוא אומר דברים ברורים באיזשהו מקום. חזרה לנושא. אז פה יש השלמת הדבר. פה הוא לא דיבר על תביעת הגבורה, ולא על תביעה המדעית, ולא על תביעה המוסרית, ולא על הספרות. במאמר הדור, אז הוא לא מדבר על אהבת הצדק והישר החברתי המבצבצת ועולה. לא התבטא ככה. ולא דיבר על זה, הוא דיבר שהם יוצאים למסירות נפש. מוכנים לצאת במסירות נפש לרעיונות שלפעמים הם אפילו מוטעים לחלוטין, יוצא להורים. אבל פה הוא אומר, במצוות השכליות והמוסריות הם דבקים עד כדי מסירות נפש. גם פה הוא מדבר על מה שקורה במשמע ביחס ליציאה מהגלות. וזה מאוד מכוון, ותכף הוא ידבר על המושבות ועל החלוצים. זה היסוד שמה שמבלבל את אלה שהם חושבים שהרב במאמר ארדור מדבר על החלוצים, אבל שם לא מדבר מילה על ארץ ישראל. לא נזכר שם מילה חלוצי, לא מדבר בכלל. כל פנים, אבל דברים משלימים זה את זה. ויש עוד פסקות. הלאה לענייננו, הערה חזקה ומהירה יפה, היא כנסת ישראל, שהתחילה להעיר שם ביחס לרצון של הדור הצעיר, ועכשיו, מאחר שהתחילה, אור שימשי הופיע תמיד, אז ריחה, עיר פני כל המזרח עד שבחברון, עיר. אני אשביר ולא הוליד, אמר השם, אני אשביר ועצרתי, אמר אלוקייך. אז היא נגזר, זהו, נגמר. יש פה פס אור בקצה עלתת הלילה, זהו, נגמר, הסיפור נגמר. מכאן ואילך, זה רק שאלה של זמן, עד שיפוח היום ונעשו צללים. אז ברור שעכשיו למה אנחנו מחכים? לשמש אנחנו מחכים, כי ברור שראינו את אור הנוגה שלה. ראינו את הנוגה, אז מחכים להערה חזקה ומהירה יפה, ברור, זה עומד על פתחנו, זה עומד לבוא פה. הערה חזקה ומהירה יפה, שתבוא הערה פנימית, נשמתית, תרגיל את העין לראות איך שכל התכסיס הגדול והארוך של המצוות השמעיות שבתורה, מה זה מצוות שמיות שבתורה? מה שנוהגים להגיד, מצוות שאין בהן טעם, החוקים. באמת, המצוות שאין בהן טעם, איך מסביר לנו הכוזרי ועוד, וגם הרב, הם עיקר התורה, זאת חוקת התורה. חוקת התורה זה לא המצוות של לעשות צדקה ומשפט, שזה מוסריות. אלא דרך השם, שם הוויה. משם הוויה נמשך המצוות השמיות. משם כל שדאי נמשך יותר המצוות המוסריות, החברתיות. אבל אנחנו, כיוון שהמימד הראשוני מתחיל להופיע, אז אנחנו עכשיו מצפים אדרבה לספרת החיים הפנימית, של התוכיות של מוסר האבות. זה תורה ציווה לנו משה. ודווקא הממד הזה, הפנימי של התורה, שהיא למעלה מן המוסר, היא מקור המוסר, היא מוסר הקודש, היא הקודש, שהוא ערכים הרבה יותר נשגבים ממה שמופיע בהגינות ומבצבץ ביושר החברתי ואהבת הצדק, עוד, 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 עוד. אנחנו מצפים להערה כזאת שבאחת תפרוץ ותסחוף את כל יושבי העליה אל מין תביעה של מוסר העתיד, של האידיאל העליון של התורה, של כל המצוות השמעיות שבתורה, שהן באמת נובעות מהצורה הנשמתית של כנסת ישראל, משם השם החקוק בנשמתה, מהאידיאל הרדיקלי של כל היש. כל התכסיס הגדול והאור של כל המצוות השמיות, תהיה מין אוריינטציה תרבותית כזאת, חברתית כזאת, שהיא חשה שכל אופי החיים ההיסטורי של עם ישראל, שהוא לא מנהל רומן אך ורק עם הממד המוסרי, אלא עם כל תורת ישראל, אמונת ישראל, דת ישראל, זה בא לבנות עוד ממדים אחרים. בשביל מים טובים זה נדרש. כל התכסיס הגדול והרור של כל המצוות השמיות שבתורה נדרש ומתאימו להשלמת השאיפה האלוקית המוסרית הגבוהה. לא מוסר נמוך, לא מוסר אנושי, לא הומניזם, חידלו לכם מן האדם כי במה נחשבו, אלא ערכי האדם וכבוד האדם הם בסיס והתנוצצות ראשונה לכבוד שמיים, שהוא עיקר העניין. והוא הולך ומופיע בראייה לכך, כמו שאמרנו מקודם, שהולך ומופיע תודעת כבוד האדם. ועד רבה, מוסר הקודש, השאיפה האלוקית, המוסרית הגבוהה, דרך השם לעשות צדקה ומשפט, היא מיוחדת לישראל. לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בה לדאום כמו שדיברנו. המיוחדת לישראל והפועלת מתוכו על כלל משפחה אנושי. כי באמת, המוסר שלנו הוא לא מוסר חברתי, הוא לא מוסר אנושי, הוא מוסר אלוהי. מוסר אלוהי, זאת אומרת, הוא מוסר אוניברסלי. וגם המילה אוניברסלי חונק מאוד את המוסר שלנו. המוסר שלנו הוא מוסר הקודש. מוסר הקודש הוא מוסר קוסמולוגי, אונתולוגי, שורש אונתולוגי. מקור היש, כפי שהולך ומחולל את כל ערכי המציאות במגמותיה, והולך ומכונן את המערכות הבחיריות חופשיות של התרבות והאדם ורוחו, ומתגלה בתור נהייה שהיא המוגדרת כמוסר, והאינדיקציה שלה והקריטוריון שלה למעשה המוסרי, זה התאמתה אל המגמה הכללית הזאת, וזה מה שעושה אותה למוסרית באמת, כי היא מותאמת אל הכל ואל מקור הכל. זה הייחוד הישראלי, זה המוסר הישראלי, זה המוסר הגבוה. וממילא, זה לא מוסר לאומי שוביניסטי, שדואג לחברה הישראלית, הלוקלית, פה, אנש, כי אנחנו דואגים, בתור משפט פתיחה, דואגים לאנושות כולה. ועוד יותר, לתקן עולם ולחוד שדי. ועוד יותר, פרה ודוב תראינה, יחדיו ירבצון ילדיהן, אריה כבקר יאכל תבן. אנחנו לא מוכנים להיכנע בפני אי המוסריות של הטבע. אנחנו לוחמים נגד הטבע. הטבע מערכותיו, בחוקותיו, גם הוא ישתן. גם הוא ישתן. גם הוא יתעלה, לא יהיה לך השמש לאור יומם, וריח לא יאיר לך, כי השם יאיר לך, ושלמו ימי אבלך, ועמך כולם צדיקים. אז ודאי שהתכונה המוסרית הגבוהה של ישראל, זה לא, אל תיכנס לנשמה שלי, אני לא אכנס לנשמה שלך, תלמד לא להפריע לחברים. תן לי לחיות. חיה ותן לחיות. אז זה לא. אלא זה אכפתיות עמוקה לטוביות לכל. לטוביות האינסופית לכל. לעצמות החפת של להיות טוב לכל, בלא הגבלה כלל, בין כמות הניתבים, בין מחותות של הטוב. שזהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל, כזכור. ומתוך כך ודאי שהיא מיוחדת ישראל ופועלת מתוכו כנשמה באיברים, כלב באיברים, כמוח באיברים, כישראל באדם, על כל האנושות, על כל כלל המשפחה האנושית, ומוכנת היא מיד. מי מוכנת היא מיד? ההערה. ההערה החזקה ומירה יפה מוכנת היא מיד. למדנו, תלמדו, מה זה? מה זה מילים של הרב? המילה מיד אצל הרב? 60 שנה, 100 שנה. זה נקרא מיד. עשו פרופורציות. לפעול. זרם גדול של תשובה שלמה. אולי אני מפריז, כי זה יכול להיות מיד 6 דקות. בסדר. רק, זה פועל. פועל. פועל כל הזמן. כל מה שמתרחש, כל מה שמתרחש, מעד ועד הלום, כולל הלום, עם כל מה שעבר עלינו וכל מה שעובר עלינו, זה חלק מתנועת התשובה הזאת שהרב מדבר עליה. רק מהלכים יש לה. עד שכולם, עד שהתנועה הזאת תסחוף את כולם ותאבד את כולם ותיצור את מוסר הציבור הכללי פה בגובה שאליו הוא שואף, ולשם הדברים הולכים ומובלים, הגבה הגבה למעלה מגובה שערות ראשיהם, כל שכן מה שיש להם בתוך ראשה. אז זה מצריך תהליכים אלוקיים, וכמו שאמרנו, קדוש ברוך הוא ממש לא עצבני, יש לו הרבה זמן. מוכנת היא מיד לפעול זרם גדול של תשובה שלמה, ואפילו ודווקא מהפושעים והמורדים היותר נלווים. אתם שמים? אפילו מהפושעים היותר נלווים, ודווקא מהפושעים והמורדים היותר נלווים. כי הנלווים הם איכויות גדולות. אלה שהם כאלה, יאללה, חבר'ה טובים. זה בסדר. איך אומרים? גם הם יהודים. אבל רשעים באמת, באמת, הם ודאי יהודים, והם יהודים גדולים. ויש מקום לצפות מהם לתשובה גדולה. אם רק ימצאו, תימצא הרוח הגדולה, היא ודאי תימצא, היא תבוא. והיא תבוא בעוצמה כזאת שמהם יהיו התופעות היותר גדולות. מהם יש לנו לצפות יותר מכל. כי אותם מה שמניע, הלא הם הראשונים שהתהליך מניע אותם. כי כמו שאמרנו, בסיכומו של דבר, כיוון שהתהליך הזה שהולך ועוקר את היהודים מהיהדות, שזה מגיע לשכבות ההמוניות הרחבות, זה לא נובע, לא ממוסר ברמה התודעתית שלהם, ולא משכל, אלא ממדים מאוד נמוכים בנפש, מאוד. התגשות של מיומה, סמיכה לדמיות אבטוריטטיות, קלות דעת, סתם. כלום בראש, כי דורנו הוא לא כלום. בפועל, לא כלום. מי אמר את זה? רב קוק. אז הלא כלום הזה, הוא מקיף דווקא את הכמויות בעם ישראל. אבל התהליך שמאמר הדור מדבר עליו, הוא לא עושה דיאגנוזות על פי הכמויות. הוא עושה דיאגנוזות על פי תרשימי זרימה, על פי מגמות, על פי איכויות. ואת האיכויות המועטים מהווים את הסימפטום להם. זאת אומרת, הם אלה שמסמנים את כיווני הזרימה השונים ממה שהיה בדורות קודמים. וממילא את הרוחות המיוחדות שמתחילות להיווצבץ בדור ומעידות על המהות הפנימית שפועלת. והיא באמת הדור. אז אם כך, צריך להבין. הפושעים והמורדים, היותר נלווים, איך זה נקרא בנשמות של עולם התוהו? הרשעים בעלי הפרינסיפים, נכון? שהדברים נעשים לא בגלל שהם קיצו, שלוש נקודות, אלא בגלל שהם אנשים חושבים, או אולי יותר מזה, או פחות מזה, לא כל כך חושבים, חושבים שחושבים, הם לא יודעים לחשוב טוב, אבל הם אנשים מרגישים הרגשה מוסרית חריפה. ואת זה הם דווקא עושים טוב, יחסית, באיזה מובן. על כל פנים זה מספיק על מנת להזיז אותם. יכול להיות שמחר שהם גם לא יודעים לחשוב טוב, אז גם זה אחר כך מתעוות, יכול להיות. אבל מכל מקום, הנקודה שחורה להם עמוק, זה הנקודה הזאת. משהו שנוגע להם לנשמה. וזה עושה אותם בעלי פרינסיפים. וגם כועסים. גם כועסים, וממיל האדם כועס, עושה דברים רעים. אז הם עושים רע, ועושים רע בגדול. מי שעושים רע בגדול, הם הכי מעניינים אותנו. הבעיה, מי שעסוק לעסוק רע בגדול, אל תחשבו, תשימו לב למה שרב אומר. הוא לא אומר פה, רק אני וחבריי, נבוא, נדבר איתם, נקריא להם אורות התשובה, יגידו, יפלו על פניהם, יגידו, רב קוק, רע לך, חכינו כל הזמן. תראו שרב לא כותב את זה. כי הוא לא היה נאיבי, ובמובדה שזה לא עובד. שלא לדבר על דורו של הרב, לא שמעתי כמעט על אף אחד שחזר בתשובה, בטח לא מקריאת כתבי הרב. בדורנו זה כבר לא כך. כבר יצא לי לראות כמה וכמה וכמה שזה כן קורה אצלם. ומכל מקום עדיין יש כמה וכמה וכמה שזה לא קורה אצלם וגם לא יקרה. כי הרב, תראו מה הוא כותב פה. ממה שהוא כותב פה, עוד פעם, לא אומר שזה רק מה שהוא כותב. אז שימו לב מה שהוא אומר פה. הוא לא חושב וזה מה שיקרה. הוא אומר, מיד תבוא הערה חזקה ומהירה יפה, וזה מה שיעשה את זה. אז לשים לב, הערה חזקה, מי אחראי לה? טוב, עכשיו שאלה, איך מעודדים את הערה החזקה הזאת? זאת שצריכה לבוא מיד. בסדר? פה לא כל כך כתוב איך לעשות את זה. אבל בגדול אנחנו יכולים לשער שכל... איך גורמים שהזרם יתפרץ? אנחנו עומדים פה מעבר לסכר, איך עושים? מצפים, מאמינים, שומעים, משתדלים, חורצים, הנמלים. הנמלים עומדים שם, איך יגרמו לזרם להתפרץ? זה אומר, בוא נפורר עוד פירור. זה אומר, בוא נטפס מלמעלה ונעביר איזה טיפה. זה פחות או יותר מה שאנחנו עושים. וזה טוב, צריך לעשות. צריך להשתדל כל מה שאפשר לעשות. והעיקר, לדעת שהזרם יתפרץ. הוא יתפרץ בסוף. אבל יבוא זה הכוח כהר פרצים. כך הרב כותב בעוד מקומות. עוד מקום שאתם חשבו שהמקום הזה הוא נדיר. כי הדיון הזה, שעכשיו אני אומר לכם, אני חושד, אולי זה ממש מעשה לא יפה שאני עושה, מישהו רואה פה אורות באזור? כן, אני רואה. אני חושב שהרעיון הזה הוא לא כל כך פופולרי, אפילו לא באוזניים שלכם. לכן בואו אני אראה לכם שדווקא בכתבי הרב הוא חוזר. יכול לפחות עוד מקום, הוא חוזר בעוד כמה מקומות. אבל אפשר, אבל לא עכשיו. התפתח יישוב בארץ ישראל, יבנה הבניין הלאומי, מתוכו יפוח רוח גדול. נשמת האומה תתעורר לתחייה. מעומק טבעה תכיר את כל מהותה. מעוצם כוחה תכונן את סדרי חיי העצמיים. הרוח המיוחד של האומה יכונן את אמונת השם אלוקי ישראל בעולם, ואין צריך לומר בקרבה פנימה. המורך ודלדול הכוח השורר עכשיו, מונע הוא את גאון האמונה המופיע בעולם, מעכב הוא את המהלך החי של המצוות המעשיות וקשר האמונה האלוהית אשר בתוכן ולהופיע בכל הדרום. אבל הנה המשפט שבשבילו אני מביא לכם את זה. אבל התפרץ הכוח הפנימי כהר פרצים, כהר געש. והחיים הישראלים, מתוך הכרח פנימי ומתוך הכרה חופשית גם יחד, יעשו באותו הצביון הראוי להם. עוד פעם, אני לא מבין בדברים האלה כלום. לא יודע מי מבין. אבל הסגנון עושה רושם שזה יבוא מהר. אתם רואים, זה עושה רושם דומה למיד הזה שהרב אומר פה. רק פה עכשיו, בניגוד למה שאמרתי מקודם. מקודם אמרתי לכם, אתם רואים מה זה מיד של הרב? 60 שנה, 100 שנה. זה נקרא מיד. עכשיו אני אומר דבר אחר, על פי השואה שעכשיו אני נזכר בה ומקריא לכם, שהוא יכול גם להסביר את זה פה. יכול להיות שהדברים יזרמו ככה כמי השילוח הולכים ליעת, ולפתע יסתבר שזה גיחון. וזה מעיין פועם. וזה פתאום בא, מה שנראה לך זורם, בקושי זורם, פתאום התפרצות. כי מי שחושב שמושגים שנקראים כמעה כמעה, זאת אומרת, כל שלב, יוביל את השלב הבא, ברור. אז בהזדמנויות אחרות, מן הסתם שמעתי ממני, שזה זיוף של מושג כמעה כמעה. כי זה כמו להגיד, ומסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, השתחוויתם להם. מי ציווה את זה? משה רבינו. ציטטתי. אז זה פשוט הוצאת המשפט מהקשרו. שאומרים כמעה כמעה, מבינים את זה בצורה הזאת שהזכרתי שהיא לא נכונה. כי כתוב, בתחילה כמעה כמעה, וכל שהולכת רבה והולכת. אז יכול להיות. כמעה כמעה, זה בעצמו בא להגיד בתחילה, אבל זה לא עומד בסתירה לכך שעלולים לבוא התפרצויות. ודברים בלתי צפויים. פתאום. פתאום יבוא אדון אל חלו, ומלאך הברית אשר אותו אתם מבקשים, כשמצרף וכיבורית מחפשים. כל דודין איזה בא, מדלג. גם זה פסוקים. רק הכמעה כמעה שמוברח בפי כל, הוא בא להגיד ש... משהו כל כך טריוויאלי, שזה יכול לבוא בצורה פתאומית, מעבר לכל טעם ודעת, ומה שאנחנו מעלים על דעתנו, ומשיח, ומציאה, ונחש, באים בהיסח הדעת, אז מה ש... על זה גדלו תמיד, עד שלא ידעו אחרת, אז באו, אבל גם כתוב כימה כימה. קדוש ברוך הוא יכול לבוא גם בכל הדרכים. אל תוציאו עליו חוזה. אבל זה לא הכוונה שיוציאו עליו חוזה, שיסבירו לו שצריך לבוא רק לאט לאט. ואסור לו לבוא בדרך של נס וזה, כי אחרת, אלה שחושבים את עצמם לתלמידי הרב, אז ירדפו אותו עד החורמה, את המשיח הזה, שיבוא בדרך נס חלילה. אז זה לא כך. אז יכולים לבוא ניסים. הכל יכול להיות, הכל יכול להיות. יכול להיות מפתיע ויכול להיות לא מפתיע. העיקר, מה יהיה בהמשך? אנחנו לא יודעים. לא יודעים עד שיהיה. אז בסיכומו של דבר, יתפרט זה הכוח הפנימי כהר פרצי בחיים הישראלים מתוך הכרח פנימי ומתוך החכרה חופשית גם יחד יעשו באותו הצביון הראוי להם. והצביון הטבעי להם הוא אשר יביא את התשובה הגדולה. את התשובה מאהבה, בלא שום נפילה חומרנית, כי עם תשובה פנימית, נובעת מעומק האמת, שבאור החיים של הנשמה. זה ממש המילים שלנו פה, הערה חזקה ומהירה יפה. זה אור החיים של הנשמה. ומתוך כך אין להצטר כלל מזרמי הרוח הלאומי הטבעי הולך וסועק, גם הקלקולים שהוא מקלקל במהלכו, סופם, לבוא לכלל בניין ותיקון. זה... אורות התחייה למד א'. כן, מי רוצה לשאול משהו? כן. איך קוראים לך? תזכיר לי. איך קוראים לך? תזכיר לי. כן.
אני סותר את המושג גאולה דרך הטבע.
מה זה זה?
האם ההתפרצות הזו שהרב מדבר עליה, שהגאולה תבוא בהתפרצות, האם זה סותר את המושג גאולה בדרך הטבע, שמדברים בשאר המקורות?
לא, זה לא סותר את ה...
אז למה מציינים? בשביל מה לומר?
את מה?
שגידו, גאולה, בא, ככה, איך שהיא באה? יכול לבוא לאדד, יכול לבוא מהר מהר, אבל למה צריך להם לציין? איך לבוא?
כי ישנם אנשים שהם בטוחים שהגאולה צריכה לבוא בדרך נס. זה מסורת מאוד טבעית בעם ישראל, שגאולה באה בדרך נס. כי הגאולה הראשונה היא באה בדרך נס. בא משה רבינו, והיה לו מתה, ועשה אותות, והיה לו זקן ארוך, ודברים מאוד מרשימים היה שם. וכך נרשם בזיכרון הקולקטיבי של האומה בצורה מאוד 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 חריפה, שזה הסדר של גאולה, אתה מבין מה זה גאולה? זה פשוט כל המציאות, ים רעה וינוס, הירדן סוב לאחור, ישראל עוברים, אלוהת היא מחצבת רע, מחולל תנין, שמה בים דרך לעבור גאולים. ברור, זה הגאולה. וככה ציפו היהודים לגאולה, כי כך. אבל כנגד זה, אז למדו חכמי ישראל, שלא לדבר התנאים, אלא גם בדורות אחרונים, כמו התנאים, לתקן את המוחות של ההמון הרחב, למדו מרבם הגדול ישעיהו. ישעיהו הנביא כבר ראה בעיני רוחו את השיבוש שנוצר בתודעה ההמונית, כתוצאה לא מודע הקולקטיבי החזק הזה, הוודאות הזאת, שגאולה דרך קריאת הים, זה דרך לעבור גאולים. אז יש מין ציפיית ישועה לא בריאה, לא נכונה, לא אמונית, שהיא נובעת מהאמונה. היא נובעת מזיכרונות אמוניים גדולים של ההיסטוריה של עם ישראל בראשית מטעו, בראשית ימה. אז... על זה באה הנבואה זוהמת של ישעיהו, ובעקבותיו באים חכמים, שהם תמיד תלמידי הנביאים, והוא אומר, האותיות שאלוני, על בניי ועל פועל ידיי תצבוני, כי באה נבואת ישעיהו ואומרת, אני העירותי ובצדק, הוא ישלח את, יבנה את עירי, לא בשוחד, לא במחיר. על מי אומר את זה? למשיכו, כה אמר השם למשיכו, מה שמו של משיכו? כורש. אז זה היה משהו שלא כל כך התאים למבנה הנפשי הקולקטיבי, זיכרונות הקולקטיביים של עם ישראל. היה משבר, טראומה רוחנית. אז הנביא כבר מטריע על זה וצועק על זה. אתם נותנים לי הוראות. האותיות שאלו לי, איפה האותות, איפה הניסים, איפה המופתים? על ידיי, על בניי ועל פועל ידיי תצבוני, אני ידיי נטו שמיים וידיי נטו ארץ, ואדם עליה ציוויתי. שכחתי כבר את ציטוט המדויק. כל פנים, הסתדרתי ממש בלעדיכם מצוין, אני, אתם לא ידוע לכם, אבל אני כבר עשיתי שמיים וגם ארץ, ולא זקוק לאורות שלכם. אתם, הוי אומר לאב מה תוליד, לאישה מה תחילין. אתם באים אליי בטענות מה, איזה מין גאולה אני גואל פה. כי זה לא הולך לפי הציפיות שלכם. אז רבותיי, תלמדו. אני לא זקוק, לא לכם ולא ליצות שלכם. אז הנה, הקדוש ברוך הוא קצת מתעצבן על הצדיקים האלה, שיש להם מערכת ציפיות מקולקלת. כי כנראה הנבואה, ביד השם אשר עליה, רוצה שנצפה לישועה בצורה נכונה. אז על כן, כשיש עיוות, צריך להדגיש את הצד ההפוך. אז על כן, אומרים, תראה, נבואה, הגאולה יכולה לבוא גם. כמה השם נמשיכו לחורש? זה המשיח. וזה הגאולה. עכשיו שעולים בהצהרת קורש, ו-40 אלף מחללי שבתות נושאים נשים מחריות, בועלי וכולי, גויות ובוגדים בנשותיהם, כמו שהפסוקים שם מתארים, ומדברי אמונית, השדודית, וחברים של גשם הערבי, וסנדבלת האחורוני, ומעלים מניפולציות נגד המתיישבים בשביל לעצור את כל תנועת השיבת ציון והקמת גדר ביהודה וחברים של המן הרשע. אז זה גאולה זה? כן, זה גאולה. תלמדו, יכולה לבוא גם ככה. ולמרות שפה כולם הם 10 יוחסים של ממזרים, חרורים, שתוקים, אסופים, גירים ושאר מיני סולת, שהסולת פשוט נשארה עם הגמרות שלהם בבבל, והשאירו אותם. אבל זו גאולה, וכך יכולה לבוא. וכנראה שלנבואה, וגם לרוח הקודש, כי אני פה כבר מתחיל לספר לכם סיפורים שאנחנו מכירים אותם, לא מספרי נבואה, מספרי רוח הקודש, של עזרון חמיה, שגם הם מן הסתם נכתבו לדורות, כדי ללמד אותם. אז למדו תנאים, שצריך לחנך את עם ישראל, כי עם ישראל, עם כשעורף, והוא, יש לו ציפיית ישועה שקדוש ברוך הוא לא מרוצה ממנו. אז באו ואמרו לך בירושלמי, אתה רואה? חושך, קריצתה, כך גאולתן של ישראל. יכול להיות כמעט כמעט. יכול שהולכת, הבא והולכת. זה אמרו בעבר, ואחר כך בדור אחרון, אתה מלמד את עם ישראל. ממהרים לשמוע, ממהרים לשכוח. צריך לחזור עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. עד שבסוף, קבוצה קטנה מעם ישראל קלטה שגולתן של ישראל כמעט כמעט. אבל בסוף קלטה את זה כל כך טוב, עד שכחה את הדבר הבסיסי. א', מה זאת אומרת כמעט כמעט? זה לא הכוונה שאין ניסי. הכוונה שקדוש ברוך הוא כל יכול. זהו, זה כמעט כמעט. והוא לא חתום על אף חוזה של שום אדם פרטי, אלא הוא יכול להביא את הגאולה כמו שהוא ברא את העולם. כי סך הכל, מה זה הגאולה? זה הוצאת של העולם מן הכוח אל הפועל, והעולם זה רק ניסים. אולם זה גם טבע, עד רבה, על פי רוב טבע. אז הגאולה היא כמו העולם, למה שלא תהיה בטבע? אז מחנכים לזה שגאולה, גם בטבע, גם בנס. העיקר גאולה זה שהתכלית של כל המציאות תצא אל הפועל, על ידי כל המציאות כולה, שמי שאחראי לה זה הקדוש ברוך הוא. זה נקרא ציפיית הישועה. תרגיל את עיניך לראות איך שהכל פה חלק מתוכנית הגאולה. עשית את תפקידך בתור נמלה. עליה דיברנו מקודם. וזה חשוב, זה חשוב. כנראה, למדנו מהנבואה ומחינוך של הנבואה, חשוב לעשות תפקידנו. להבין נכון ולצפות נכון, להתייחס לדברים נכון, חשוב לקדוש ברוך הוא. אחרת הוא לא היה מבזבז על זה מילים אצל ישעיהו, ולא אצל עזרא הסופר, ולא עוד אצל כל מיני כתיבות של בעלי רוח הקודש, בעבר, בהווה ובעתיד. רגע, בוא, אני אגיד לך, חביבי, לא הערתי לך על שאלתך הראשונה, כי זה דבר מאוד טבעי, שבן אדם לפעמים מקשיב ולא שומע מה שאומרים. לי זה קורה המון. תמיד, אני יושב בסיור, כל הזמן יש לך בלאק-אוט. אז לא הערתי לך על זה, שמה ששאלת זה היה, עניתי לך לפני ששאלת. קורה. אבל כשאתה שואל אותי שאלה שנייה, וזה בדיוק קורה את אותה תופעה, אז עכשיו אני שואל אותך. עכשיו תגיד לי, מה שמעת שאמרתי, שעל בסיס זה אתה שואל, אל תגיד לי עכשיו מה אתה שואל, תגיד לי מה אמרתי, תגיד לי, אמרת כך וכך וכך, ועל פי זה מתעוררת השאלה, בוא נשמע מה שמעת שאמרתי.
לא צריכים לנהל, לא צריכים לדעת ציפיות ספציפיות על איזה ציפייה לגאולה כלשהי. אלא אנחנו צריכים לדעת שהגאולה יכולה לבוא כמעט כמעט. יכולה לבוא, גם זה. יכולה לבוא גם בבת אחת.
למה? לא, שנייה. אני שמעתי מה שמעת, באמת לא היה כל כך רע מה ששמעת, אבל בוא אני אשפר לך קצת מה שהיית אמור לשמוע. לא התכוונתי להגיד שהקדוש ברוך הוא כל יכול, לכן הוא יכול לעשות את זה גם ככה, גם ככה. כוונתי הייתה יותר להסביר מה פירוש המושג ציפיית הישועה. ציפיית הישועה זה ציפייה לכל היכולת האלוהית. וזאת הייתה כוונתי. צריך להתחנך לתודעה של כל היכולת האלוהית. כל היכולת האלוהית היא כוללת כל, מינימום את היש. והיש יוצא לפועל על ידי הגאולה. על כן הגאולה היא כמו היש. היא כוללת כל. שמת לב להבדל הדק בניסוח שלי לניסוח שלך? ניסוח שלי כבר הפיל את השאלה שאתה רוצה לשאול, נכון? כי אתה רוצה לשאול מה, אין מקום למעשיו של האדם? אבל זה נעוץ, אם הקדוש ברוך הוא כל יכול מה מעשיו של האדם, זה לא כלול בתוך הכל יוכל וכוללם יחד של הקדוש ברוך הוא. מעשה ידינו לא כוננה עלינו, מעשה ידינו לא כוננהו. אז אין מקום לשאלתך.
לא, זו לא השאלה שלך.
כן, סליחה. תראה, אני חושב שמה שאמרתי, יש תשובה לשאלתך. כי אם הקדוש ברוך הוא כל יכול, אז אני שואל אותך, הממד שאתה מעלה אותו, הוא כלול במציאות האלוהית, או הוא לא כלול במציאות האלוהית?
כלול, אבל אני שואל את הממד השני. אני שואל,
אני בא לשאול את הצד השני, את הגאולה ככה. הבנתי. אז הסברתי שאתה טועה. כל פנים, אין מקום לשאלתך. כיוון שאתה מצמצם את המשמעות של המושג ציפיית הישועה, כמו שניסיתי להסביר אותה. כי אנחנו מצפים בציפיית הישועה להופעת הכל יכולת אלוקי, שכוללת את כל המציאות כולה, מן הסתם על כל ממדיה. אז מה פתאום שתבחר איזה ממד ותשלול ממד אחר? זה בעצמו מה שניסיתי להסביר בכל הרצאה דבריי, הטעות או כיוון החינוך שהנבואה דיברה היא. מתי ששוללים את הטבע, אז מגישים את הטבע, מתי ששוללים את הנץ, מגישים את הנץ. כל פנים, כל יכולת. או אם אתה מעלה על דעתך שרק הקדוש ברוך הוא צריך לפעול, אין בטבע, אין בנץ, אז תבין, זה גם בן אדם. כי הכל כלול במציאות האלוקית, זה המינימום. מינימום הכל. אז אין הגישה שמעלה על דעתך, לא. יש רק גישה אחת. וזה אני בזתי במילים שאל תוציא חוזה על הקדוש ברוך הוא. כי הוא מסתדר ממש ממש טוב בידי העצות שלנו. כל פנים. הסתדר טוב פה, בריאת העולם, תיאת שמיים. הסתדר טוב. אז מן הסתם, הוא יכול להסתדר טוב גם בלי העצות שלנו. במסגרת זאת, אנחנו צריכים להסתדר עם העצות שלו. העצות שלו, לראות איך הוא מנהל את הדברים, להשתלב בזה. זה. עושה רושם שהוא מנהל פה את הדברים על ידי הכל. איך נגיד? אם הוא לא רוצה את הכל, לא היה עושה את זה. פשוט. זאת תורת ציפיית הישועה. כל חכמי ישראל, לכל אגפיהם, לכל סגנוניהם, שלפעמים בדורות או אנשים שונים, הם באים בסגנונות שונים, הם באים לבנות. בסדר? כן?
בגלל שאנחנו מזהים שאנחנו בגאולה כזאת כרגע, אנחנו מסבירים את המעלה שלה כלפי, זאת אומרת, אנחנו מסבירים מה המעלה שלה כלפי הגאולה הנשיא.
לא קלטתי מה שאלת, עוד פעם.
ובגלל שאנחנו היום רואים שהגאולה שלנו היא דווקא בדרך הטבע, אז אנחנו מסבירים מה המעלה שלה יותר מהגאולה הנשיאית. זאת אומרת, השאלות האלה נובעות מהרגשה, כאילו, בגלל שאנחנו כל הזמן מסבירים שהגאולה הטבעית יותר נכונה. היא לא יותר נכונה, יותר נבנה בנו, נבנה אותנו.
אני אגיד לך מה הבנתי משאלתך, תגיד לי אם זה התכוונת, כי... אם זה התכוונת, אז אני לא כל כך מבין מה אתה שואל. אני שומע אותך שואל, האם הסיבה שאנחנו אומרים שגאולה היא בדרך טבע, כי אנחנו רואים שגאולה היא בדרך טבע. זה מה שאתה שואל? האם אתה שואל שהסיבה שבגללה אנחנו מדברים על זה ומחנכים לזה שהגאולה היא בדרך הטבע, כי אנחנו רואים שהגאולה היא בדרך הטבע, ומאחר שהדברים קורים ככה, אז אנחנו מדברים על זה. אז התשובה היא לא. כי אנחנו לא מהנדסים את התורה על פי המציאות, אלא בגלל שזה האמת, שזה כך. כי כך כתוב בתורה. וניסיתי להסביר את ההיגיון בשורות הקודמות שדיברתי עליהן. וניסיתי להסביר שזה היגיון, תסליחו לי, של ילדים. בכל פעמים זה דבר מאוד פשוט. כל ילד מחנכים אותו לכך שהקדוש ברוך הוא כל יכול, והוא בורא את הכל, והכל ברא לכבודו. אז זה בעצמו גוזר את אוריינטציית העמקים הנוראה של תורת ציפיית הישועה, שהיא טריוויאלית. רק לשים לב לזה שקדוש ברוך הוא כל יכול ובורא את הכל, והכל ברא לכבודו, וזה נגזר כל המסקנות, ואין מקום לטעות. רק אנשים, שוב, שמים לב לעובדות מאוד פשוטות. אז זה לא בגלל שאנחנו רואים משהו, בגלל שזה פשוט נכון. שזה השכל, וזה עובדה, וזהו. עכשיו, זה יכול להיות, תשמע, אתה לא צועק לבן אדם פתאום, היי, אל תעבור שם. אתה רואה שהוא עומד לקפוץ לכביש, אז אתה צועק. שים לב, הייתי צועק אליך, אולי אתה מתנהג לא בסדר. תשמע, עלי על דרכה שתקפוץ לכביש. אז שימה, אתה רוצה להגיד, למה אתה מדבר על זה שאסור לקפוץ לכביש? כי אתה רואה שבני אדם קופצים לכביש, לכן אתה אומר שאסור לקפוץ לכביש. לא. כי אסור לקפוץ לכביש, אף אחד לא יעלה על דעתו שקופצים לכביש. אבל אם מישהו עושה פה את הדבר הזה, אז אתה צועק, יכול להיות. אבל זה לא מה שיוצר את הרעיון. רק יכול לבוא באיזה רגע נתון, לידי ביטוי. נכון, זה יכול להיות. מה שטריוויאלי ומובן, אמור היה להיות מובן לכל ילד, על פי הגיון שהסברתי פה, ולא צריך בשבילו הרבה מקורות. סתם, פשוט מכל פשוט. והיה, ואתה רואה שנוצרים בעם ישראל חיבושים, ותראה, בסוף הגלות אין לבוא בתרוניות לשום דבר. דברים שאתה אומר, לא יכול להיות, מה הדברים כאלה פשוטים לא יודעים, הרבנים לא יודעים, גדולי ישראל לא יודעים. בסוף הגלות אין שאלה, כי הכל יכול להיות, הכל. במסגרת זאת, אז אתה רואה דברים כאלה, אז אתה מגיד, יכול להיות, אבל זה לא מה שיוצר לך את הרעיון. האם הייתי ברור? בסדר. טוב, אני רק רוצה אז גמרנו פה. אפילו דווקא מפרשים יורדים יותר מבינים שרק השקפות אידיאליות מוטעות הובילום למרחק וידחו מחוץ למחנה ישראל וחסרון הערות אדירות של החוכמה האלוהית מצד פנימיותנו גרם את השלמת ההשחתה. כן, אז זאת אומרת, אנחנו מצפים לזה שיתפרץ פה הערה חזקה ומהירה. מה גרם להם את מה גרם להם לרשעים הגדולים האלה, מרימי היד בתורה ובעלי המורדים, שהם עושים את זה לא כבהמות, אלא כחיות רעות, רוחניות, השקפות אידיאליות מוטעות. הם טועים. הם טועים בכוונת הטוב שלהם. הם מחפשים את הטוב, מסתכלים על עם ישראל, והם בטוחים שזה לא המקום. זה טעות. אבל זה מה שגורם להם לחפש משהו מחוץ למחנה ישראל. כי פשוט, מה שהם רואים לא עונה על הציפייה שלהם לטוב. והם הופכים להיות האויבים המרים ביותר שלהם. אבל זה נקרא השקפות אידיאליות מוטעות, ובילום למרחק ויתחום מחוץ למחנה ישראל. וחסרון הערות אדירות של החוכמה האלוהית מצד פנימיותנו גרם את השלמת ההשחתה. חסרון הערות אדירות של החוכמה האלוהית מצד פנימיותנו, זה יכול להיות מובן בשני צורות. זה שמצפים להערה הנשמתית שתבוא ולא באה, או מצפים לבעלי יכולת לפעול הערות נשמתיות. ובואו נקדם תהליכים. על פי מה שרב אומר במקומות אחרים, אם היו נתרבים גדולי ישראל, בעלי הבנה פנימי, באמת, לא כאלה שקוראים לעצמם או אחרים קוראים לעצמם, קוראים להם מקובולים, אלא בגלל שהם באמת כאלה, בואו נקצר תהליכים, טיפוסים כמו הרב, זה מקובל באמת. זה אדם שמבין למה שמדבר ולא מדבר בסיסמאות שהוא שרק יכול לעשות רושם על ההמונים, אבל הוא בעצמו לא ידע מה הוא, במה הוא מתעסק. אם היו מתרבים אנשים כאלה, הם היו לא רק מסבירים, אלא גם פועלים פעולה סיגולית, נשמתית, איך נגיד, הם היו חורצי הסכר בצורה יותר אינטנסיבית, ואז המעייניות הנשמתית הייתה באה, וצחי עצמה הרוחניים לא היו כל כך מטורפים מהיבושת לשד הרוחני עד שהם נגד המים. מתעלפים ומקיעים את המים, מרוב שהם צמאים למים. חסרון הערות אדירות של החוכמה האלוהית מצד פנימיותנו גרם את השלמת ההשחתה. ההתנבנות מסורתית של דורי דורות, של חוסר הבנה באמונה, והתנבנות בזה, ועשיית אידיאולוגיה מהבנות משובשות באמונה ומאי לימוד אמונה. ומתרחקות מזה והסברה למה לא צריך את זה, כי רק, כמו שאתה יכול לשמוע את זה עד ימים אלה, בישיבותינו. שיסבירו לך, כשנשמות חלושות, הן צריכות ללמוד אמונה, אבל נשמות שורשיות, מספיק שנמדו שעס ופוסטים, זה בסדר, בסדר. קצת, נשמעו פה ושם, שיעור של לבוידן, מספיק, מספיק. ובעל ציון גואל הוא שווה פשע מיעקב. ואני זאת בריתי אותה, אמר השם, רוחי אשר אליך, וכבר שמתי לפיך, לא ימוש מפיך, מפי זרעך, מפי זרעך, אמר השם, אתה עמד עולה. ככה מדברת הנבואה, שווה פשע. זה תהיה סדר הגאולה. כן. אפשר, אבל אני לכן הבאתי את הפסקה ממה שהרב אומר פה, מאורוב. תפרץ זה הכוח כהרפרצים. יש עוד מקומות, שזה מקום שהרב אומר שהכל תלוי בתשובת הנבואה לנו. כי כל עוד לא תשוב הנבואה, לא נצליח להחזיר את העם בתשובה. כל פנים, מה זה קרה? חלקים אין בעיה, עושים כיום את זה בקבלנות, בכיף. אבל את הגרעין הקשה, אז תשוב הנבואה אם ישוב. אז הוא אומר את זה מפורש. זה, טוב, יכול להיות. לא יקומו לנו נביאים, אם לא יקומו בני נביאים כמו הרב, אתם מבינים? צריכים לקום אנשים יותר גדולים מהרב. אז שלב ראשון, להגיע, שיהיו אנשי אמונה גדולים, אנשי אמונה גדולים, אנשי תורה גדולים, אנשי אישיות גדולים, אנשי פנימיות גדולים, נכון, והכל יתלקן. ואז הוא חוזר לדברים של, כמו שכחתי, יאיר. נכון, זה כולל את הכל, גם את הקדוש ברוך הוא, גם אותנו, הכל ביחד. מכל הכיוונים צריך לעבוד, ומכל הכיוונים צריך לצפות, לקחת אחריות, ודאי, כל אחד מה שהוא יכול. Thank you.